כתוב הפסוק, אלה פקודי המשכן, משכן העדות. הפסוק בשלימותו, שאיתו פותחת הפרשה, כתוב כך, אלה פקודי המשכן, משכן העדות, אשר פוקד על פי משה, עבודת הלוויים, ביד איתמר בן אהרון הכהן. זה ההתחלה של הפסוק. אז על הפסוק הזה, אדמו"ר הזקן שואל כמה וכמה שאלות. הנה ידוע הקושייה במקראות אלו. יש שאלות ששואלים על הפסוק הזה, העל שיך הקדוש מביא גם את השאלות האלה. מה השאלה? השאלה הראשונה, אומרו משכן משכן שני פעמים. למה כתוב אלה פקודי המשכן, משכן העדות? למה לא כתוב ברצף אלה פקודי משכן העדות? מה פירוש המילה פקודי? פקודי זה כמו מפקד. עושים עכשיו פירוט כמה תרמו לבניית המשכן. כמה כסף, כמה זהב, כמה נחושת, כל דבר. אז תגיד, אלה פקודי המשכן, מה זה פעמיים? אלה פקודי המשכן, משכן העדות. זה הדיוק הראשון. וגם דיוק שני. מה שנאמר, למה התורה כותבת את זה בלשון, אשר פוקד על פי משה. מה זה הסגנון הזה על שיהיה פוקד על פי משה? ואבא לילה מימר, היה יותר מתאים שיהיה כתוב, אשר פקד משה. מה זה אשר פוקד על פי משה? וגם אומרו, דיוק שלישי הוא שואל, עבודת הלוויים. מה היו הלוויים עושים במשכן? הלוויים היו נושאים את המשכן וכליו במדבר על הכתף. פה בפרשה הזו אנחנו לא מספרים על המסעות של הלוויים. פה בפרשה הזו אנחנו מספרים על המניין של התרומות שהיו על המשכן. מה קשור כאן העבודה של הלוויים? זה לא הנושא שלנו פה. מה עניין עבודת הלוויים שהייתה במסעות, ליסה את המשכן, מה שייך זה אצל פקודי המשכן? מה קשור כרגע להכניס את עבודת הלוויים? זה לא הנושא שלנו. בדיוק אחרון, וגם מה שנאמר, אם כבר כן מביאים את הלוויים, ידוע שהלוויים, הם היו, היה להם מינוי של כמה אחראים. אחד היה איתמר, ואחד היה אלעזר. בני אהרון היו מחולקים, וכל אחד היה ממונה על קבוצה אחרת. למה כאן בפסוק כתוב, עבודת הלוויים ביד איתמר? כאילו, מה עם האפליה? למה אתה לא מזכיר גם את הקבוצה שהיו ביד אלעזר? ולמה לא נזכר גם כן מה שהיה ביד אלעזר? אז אילו הדיוקים שאיתם אדמו"ר הזקן פותח את הפרשה, ועכשיו התחיל הביאור על כל הנושא, ובסופו של דבר אנחנו גם נבין את כל הדיוקים שאיתו פתחנו. והעניין הוא, כדי להבין מה קורה כאן, אנחנו הרי מדברים על המשכן. אומר אדמו"ר הזקן, מה זה המשכן? כי הנה עניין המשכן הוא השראת השכינה בישראל. המשכן זה לא רק חומר של אבנים, לא אבנים, המשכן היה עצים ויריות וכדומה. המשכן זה בעצם המשמעות העיקרית שלו, שהשכינה תשרה בעם ישראל. כמו שכתוב, הפסוק הרי אומר, ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם. זאת אומרת, מי בעצם המשכן שבו שוכן הבורא? עם ישראל. וכתיב, יש פסוק שאומר הנביא ירמיהו, היכל השם הימה. הנביא אומר שמי הוא היכל השם? הימה, הם, עם ישראל. זאת אומרת, עם ישראל הם היכל, הם המשכן. מה גורם שהשכינה תשרה בישראל? והוא כמאמר הזל, כמו שידוע מה שהמדרש אומר, נתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. הקדוש ברוך הוא שורה בעם ישראל כי הוא רוצה בעצם לשכון ושיהיה לו דירה כאן בעולם הזה התחתון, וזה על ידי עבודת ישראל, ואז השכינה היא בישראל. מה זה נקרא שהקדוש ברוך הוא רוצה לשכון פה בתחתונים? וצריך להבין, רגע, הוא לא נמצא פה, שהוא צריך להביא אותו לפה. ולא גם בלאו אחי, גם אם אף אחד לא יעשה שום עבודה, כתיב את השמיים ואת הארץ אני מלא. הקדוש ברוך הוא מלא כל מקום, הוא נמצא בכל מקום. מה הוא מחכה לנו שאנחנו נעשה עבודה, ואז מה הוא יהיה פה בדירה בתחתונים? אך העניין, מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא רוצה דירה? כי דירה זו היינו, אתה יודע מה הכוונה שהוא רוצה דירה? שיהיה בחינת גילוי אלוקותו יתברך. זאת אומרת, זה מה שנאמר את השמיים ואת הארץ אני מלא, זה אמיתי. אבל זה לא בגילוי. הקדוש ברוך הוא רוצה להיות כאן בגילוי, וכשהוא יהיה כאן בגילוי זה נקרא דירה בתחתונים. והיינו, איפה הוא רוצה להיות בגילוי? בתחתונים דווקא. דווקא בעולמות הכי תחתונים, פה הוא רוצה להיות בגילוי. מהי ההגדרה של עולמות תחתונים? תחתונים הכוונה היא שהם פשוט רחוקים ממנו? הם נמצאים כמה מאות אלפי קילומטרים ממנו, זה הכוון התחתונים, ברור שלא. בפירוש תחתונים אין רצונו לומר במקום. לא שייך להגדיר שתחתונים, הכוונה היא שפשוט הם במקום תחתון ביחס אליו, זה ודאי לא שייך. למה? שהרי הוא יתברך אינו בגדר מקום. הבורא לא נמצא באיזשהו מקום X. אתה אומר, אנחנו נמצאים במקום Y, והמרחק שלנו הוא כך וכך. הוא לא נמצא בגדר מקום. דבר גשמי, אתה יכול להגיד איפה הוא נמצא הדבר הזה. הוא נמצא פה, הוא נמצא שם. אבל דבר רוחני, לא שייך להגיד עליו שהוא נמצא במקום מסוים. המקום אצלו. כמו שכתוב, הנה מקום איתי. המקום זה אחד הדברים שהוא ברא, והוא מחזיק אותם. אבל לא שהוא במקום. אפשר לתת לך דוגמה, אפילו דברים יותר פשוטים, שהם לא בגדר מקום. לא רק שמדברים על הקדוש ברוך הוא. כל רעיון שכלי. אחד ועוד אחד, שתיים. איפה זה? באיזה מקום זה? זה לא שייך מקום. זה לא בשפה של מקום בכלל. זה מושג שקיים, לא קשור למקום. זאת אומרת, אפילו דברים יותר פשוטים, ברור שהם לא בגדר מקום. לחת כמה וכמה, הקדוש ברוך הוא לא בגדר מקום. אז אם הוא לא בגדר מקום, אז מה שייך לומר שהוא רוצה שיהיה לו דירה בתחתונים? מה זה תחתונים? רק פירוש עליונים ותחתונים, כשאומרים ביחס לבורא משהו עליון או משהו תחתון, למה מתכוונים? היינו במעלה ומדרגה. דבר שהוא בדרגה נמוכה נקרא תחתון, דבר שהוא בדרגה גבוהה נקרא עליון. שעולם הזה השפל, הוא היותר תחתון ושפל במדרגה. הוא העולם הכי שפל במדרגה, זאת אומרת, כאן יש הכי הרבה חושך, העלם של האמת, לכן הוא נקרא תחתון. דהיינו, שהוא סוף ותכלית כל המדרגות השתלשלות העולמות. יש סדר השתלשלות של עולמות, עד כמה האור האלוקי יורד ומצטמצם ונעלם, העולם הזה שלנו הוא סוף כל המדרגות, זאת אומרת, הכי ירוד והכי חשוך. שלכך, מכיוון שהוא כזה עולם תחתון, השגת אלוקות הוא בו בהסתר וצמצום גדול. אדם שנמצא פה בעולם הזה, הוא יכול להשיג אלוקות, הכל באלם, הכל בצמצום, והחושך יחסה ארץ. אז בעולם כזה תחתון שמצד עצמו לא מסוגלים להבין ולקלוט בו שום דבר אלוקי, ונתבע הקדוש ברוך הוא להיות בו דווקא בחינת דירה וגילוי אלוקותו ידבר. זה נקרא שיש לבורא תאווה שיהיה לו דירה בתחתונים, דווקא במקום הכי ירוד והכי חשוך והכי פחות מתאים לגילוי רוחני, פה הוא רוצה להאיר את החושך דווקא. זו המטרה. איך מגיעים למטרה הזו? והיינו על ידי תורה ומצוות. יהודי מקיים מצוות, יהודי לומד תורה פה בעולם הזה, אז הוא מגלה את הקדוש ברוך הוא בעולם. כן נודע ממאמר הרז"ל, כפי שהדבר הזה ידוע במה שחז"ל אומרים, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי עולם הבא. למה באמת? למה שעה אחת כאן שווה יותר מכל חיי עולם הבא? וצריך לחדד את המשמעות של המאמר חז"ל הזה, שאם נשים במשקל אחד את כל חיי עולם הבא, של מי? של כל הצדיקים מאז בריאת העולם ועד היום, שכולם נמצאים בעולם הבא. תיקח אלפי שנות עולם הבא של אברהם אבינו, וכל הצדיקים וכל התנאים והמוראים וכו', ושים את כולם בכף מוזליים בצד אחד. מהצד השני תשים שעה אחת שיהודי שעושה מצווה אחת כאן בעולם הזה. אומר המשנה בפרקי אבות, שיפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, יותר מכל חיי עולם הבא. איך זה יכול להיות? לפי שעל ידי זה, שיהודי מקיים תורה ומצוות כאן בעולם הזה, ממשיך גילוי אלוקות יותר מבחינת חיי עולם הבא. יותר ממה שכל עולם הבא פועל, אז מצווה אחת כאן למטה עושה הרבה הרבה יותר. זה ממשיך את האלוקות. זה המעלה דווקא בתחתונים. זה נקרא שהקדוש ברוך הוא רוצה דירה פה למטה על ידי תורה ומצוות. והנה המשכת דירה זו וגילוי זה. כדי שאכן הדירה האלוקית תהיה כאן, אז אמנם אמרנו שזה על ידי קיום תורה ומצוות, אבל יש כאן עוד נקודה מאוד חשובה, כדי שהקיום תורה ומצוות יפעל את הפעולה, צריך להיות כאן עוד נקודה. מה הנקודה הנוספת? הוא על ידי דהתקפיה סתרא אחרא דווקא. כל הרעיון הוא, לא רק שקיימת באופן קל, קיימת זה בצורה כזו שאתה על הדרך, כופפת את היצר הרע שלך, כופפת את הסתרא אחרא שלך, התגברת על הקושי וקיימת, זה הנקודה, שהוא היצר הרע. יצר הרע זה הסתרא אחרא, ועיקר העבודה זה הכיפוף שלו. זאת אומרת, מצווה שאנחנו מקיימים מתוך מאמץ וקושי, יש לה ערך פי כמה וכמה מאותו מצווה שאתה כבר מקיים בטבעיות ובקלות, ולא היה לך בזה עבודה שנתקפת. איפה רואים שהעבודה הזו של התקף יאיר מביאה את עיקר הגילוי? כמו שכתוב בזוהר, פרשת תרומה, דף קוף כפחת, חבדלד, סליחה, דף קוף חפתת, מה כתוב שם? קד התקף יסיטרה אחרה, מתי שיהודי מקופף את הסיטרה אחרה, מה זה פועל? הסתלה כי הכוהרה דקודשא בריחו, מתגלה האור של הבורא לאילה אלכולה. לאילה אלכולה זאת אומרת יותר מכל הדברים האחרים. אין שום דבר בעולם שיכול להיות דומה למה שההתקף הסתרה אחרי יעשה. הוא מתחילה צריך להיות התקפיה, שלב ראשון זה התקפיה, התקפיה זה אומר זה מלחמה, לא קל לך, בא לך לעשות אחרת ואתה קופה את עצמך, זה הפעולה הראשונה, ואחר כך, מה השלב הבא? מבחינת התהפכה, חשוך עלינו אורה. השלב הבא זה כיבוש. בהתחלה אתה נלחם, אחר כך כבש את השטח, כמו שהוא מפרט. ועניין התקף יזו היינו בכל חמש חושים. כל חמשת החושים של הבן אדם צריך להילחם. כמו בראייה, יש לו חוש הראייה, צריך להילחם. עוצם עיניו מראות ברע. להתאפק, לא לראות את הדברים הרעים, זה התקפיה לא פשוטה, וזה מלחמה. אז אם אדם קופה את החוש הראייה, זה דבר אחד. וכן בשמיעה. אדם שקופה את החוש השמיעה, לא לשמוע דבר האסור, זה עוד עבודה של התקפיה. וכן בדיבור, במעשה, וכן במחשבה, במידות הנפש. קדש עצמך במותר לך. כל הדברים הללו, לאו דווקא דברים האסורים. יכול להיות שזה דבר שמותר, אבל אתה יודע שזה לא הכרחי, אז אתה מונע את זה מעצמך. זה שלב ראשון שנקרא התקפיה סתרה אחרה. כשאדם קופה את הסתרה אחרה, זה פועל המשכה האלוקית נפלא. ועל ידי זה, אחרי שאדם זוכה לפעול את ההתקפיה, והוא ממשיך אל איזה אלוקות בעולם בצורה נפלאה, מה יהיה אחר כך? יבוא לבחינת התהפכה. אחר כך הוא כבש. דיינו, מה שאתמול היה לו קשה והוא נלחם, אז מחר זה כבר מה שנקרא שטח כבוש. זה כבר ברור שלא, עכשיו העבודה שלו מתקדמת לשלבים נוספים. להיות אי חושים ומחשבה שלו, ממש כלי לאור אינסוף ברוך. זאת אומרת, מה אמרנו עד כאן? הקדוש ברוך הוא רוצה לשכון בעולם. איך הוא שוכן בעולם? על ידי תורה ומצוות, אבל בעיקר, לא רק עצם הקיום תורה ומצוות, אלא בעיקר שזה מתוך מאמץ, מתוך עבודה, מתוך התקף. בהמשך הוא ישאל במאמר, למה זה כל כך חשוב? כאילו, מה סתרה אחרה? נותנים לה כזה יחס של כבוד, שאם כופפו אותה, אז זה עושה מי יודע מה. מי בכלל שצריך להתייחס אליה? זו השאלה שהוא ישאל בהמשך. אז יש להם עבודה, באמת הבינוני יש לו מעלה יותר גדולה. כמו שבעלי תשובה עומדים, זה המעלה, המעלה של ההתקפיה. נסיים את האות הראשונה של המאמר, אומר, וזהו שנאמר על ישראל, זה מה שהבאנו קודם בתחילת המאמר, מביא מי הנביא ירמיהו, שעל העם ישראל כתוב, איכל השם אימה. הם איכל השם. אמרנו, ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם, מי הוא היד שבו הבורא שוכן, עם ישראל, הנביא ירמיהו קורא להם, איכל השם אימה, אתם איכל השם. למה הוא קורא להם איכל השם? מה הדיוק דווקא איכל הוויה? זאת אומרת, הוא אומר כרגע ממש בנקודה, במאמר הזה שהנושא הזה יבוא בהרחבה גדולה. פירוש איכל הוויה, למה מכנים אותם בכינוי הזה איכל הוויה? היינו כמצוות עשה ומצוות לא תעשה תלויים בשם הוויה. כמו שהתבהר לכמן, יש לשון ידוע שכתוב שהמצוות תלויים כמו אשכול, כמו אשכול של ענבים. יש את הזמורה ותלויים עליה הגרגירים, ככה כתוב שם הוויה, תלויים על זה מצוות עשה ומצוות לא תעשה. מצוות עשה תלויים בוווקי, של שם הוויה, ומצוות לא תעשה תלויים ביודקי. המשך הוא ידבר שלפי זה רואים, שלא תעשה יותר גבוה מהמצוות עשה. אבל בכל אופן, כרגע שנדבר על העניין בכללות, מצוות עשה ומצוות לא תעשה תלויים בשם הוויה. אז אם יהודי מקיים את המצוות עשה ומצוות לא תעשה, אז הוא נהיה היכל הוויה, הוא נהיה היכל שבו הוויה שורה. ולכן על ידי קיום המצוות עשה ולא תעשה, נעשים בחינת היכל וכלי לגילוי שם הוויה ממש. שזהו עניין ושכנתי בתוכם. זה בדיוק אותו דבר שכתוב על המקדש. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. מי זה בתוכם? אתם. מי זה אתם? היכל הוויה. כל יהודי שמקיים את המצוות הוא נהיה היכל הוויה. וזהו עניין מאמר הזל, זה מה שחזל אומרים, עתידים צדיקים שיאמרו לפניהם קדוש. כתוב לעתיד לבוא, יגידו על הצדיקים קדוש, למה? הצדיקים בעצמם ממשיכים כזה אור אלוקי על עצמם, אור אלוקי שהוא בדרך כלל מובדל ומופרש ונעלה מהבריאה, והבריאה בכלל לא יכולה להשיג אותה, והיהודי ממשיך את זה על די עבודה שלו, אז על הצדיק יגידו, אתה קדוש. מה פרוש אתה קדוש? אתה ממשיך עליך את הקדוש הזה. והיינו משום שעל ידי תורה ומצוות הם ממשיכים על נפשם גילוי אור אין סוף, משהו בחינת קדוש ומובדל. ואז הוא מסיים, אומר, אם נפתח את אותו פסוק בירמיהו, בפרק ז', פסוק ד', ששם כתוב את הלשון שעם ישראל נקראים איכל השם, אז מי שיפתח את הפסוק יראה דבר מעניין, כתוב שם ברצף, איכל השם, איכל השם, איכל השם. שלוש פעמים. מה זה השלוש פעמים? אותו הדבר. אז הוא אומר, ולכן נגד ג' פעמים קדוש, בגלל שעם ישראל ממשיך על ידי תורה ומצוות את שלושת הבחינות שאומרים קדוש, 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 וזה הולך כנגד אור אלוקי עוד יותר גבוה, שהוא מובדל מהקודם, ואז הוא עוד יותר גבוה, זה שלושת הדרגות הללו, ויהודי הרי ממשיך את הקדוש אליו, אז הוא נהיה איכל הוויה פעם ראשונה לדרגה הראשונה, ואז הוא נהיה איכל הוויה לפעם השנייה, ואז הוא נהיה איכל הוויה לפעם השלישית. לכן נאמר עליהם איכל הוויה, הם הג' פעמים, זה כנגד שלושת הדרגות הללו. זה הנקודה בעצם, התמצית של כל המאמר הזה, איך יהודי עושה דירה בו, פה למטה, לתורה ומצוות ועל די התקפיה. פירוט העניין, למה התקפיה, ומה ההבדל בין תורה, בין קיום מצוות עשה למצוות לא תעשה, זה יהיה כל ההרחבה, ועל פי זה יסביר את הדרגות משכן משכן, וכל השאלות שהוא שאל בתחילת המאמר.